אז בשיעורים שלנו על החגים, ניסינו להגיד משהו על מי הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא רוצה בטוב שלי, ואיך הוא רוצה שזה יהיה אני. וחלק מאיתנו פה בשיעור שאלו על מה אתה מדבר, לא מה שלמדנו בפסוקים של התורה, אנחנו מכירות שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה מה שהוא אומר, ואם לא אז הוא כועס והוא מרביץ לנו וכו'. אז כדי שאנחנו נהיה רציניים, צריך בעצם ללמוד את התורה מחדש. והאמת היא שזה לא נכון רק לעכשיו, זה נכון בכלל, עוד למדתם עכשיו, עוד 5 שנים צריך ללמוד את התורה מחדש. ועוד כמה שנים, עוד פעם. כי התורה היא צריכה כל הזמן לדבר אליי במקום שבו אני נמצאת. ואם אני עכשיו אשב לי בשנת מדרשה שלי ואלמד קצת תורה, ואז אני אשקע במהלך החיים, ואני אנסה לשרוד עם התורה הזאת, כשאני אהיה עוד 5 שנים ועוד 10 שנים במקום אחר בחיים, זה לא יעבוד. והרבה אנשים, לצערנו, אם זכו ללמוד תורה באיזשהו שלב מוקדם בחיים שלהם, אבל אז הם רצים עם התורה הזאת, תורה של גיל 18, 19, 20, גם בגיל 40, זה לא עובד. זה לא עובד. אתה צריך כל כמה זמן לעשות ריסט, עדכון גרסה. בסדר? צריך לעשות עדכון גרסה, להגיד, אוקיי, זה לא יכול להיות, כי התורה, כמו שלמדתי אותה אז, הייתה התורה שדיברה לגיל 18, 20. עכשיו אני צריכה ללמוד את התורה מחדש, לגיל 40, 60 וכו'. אז אנחנו מנסים קצת לעשות עדכון גרסה, כמה שנספיק, בכמה שיעורים שנרצה, להבין מי זה הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה ממני, איך אני יכולה לתקשר איתו, ואולי, אולי אם נזכה, זה מאוד קצר בכמה שיעורים שיש לנו, אבל המטרה שלנו בסוף היא שכשאני מסתובבת בחיים, ויש לי צורך, ויש לי קושי, ויש לי שמחה, ויש לי לא יודעת מה, אז אני ניגשת לתורה והיא מדברת אליי, אישית. לא דרך תיווך בדווקא של מפרשים ורבנים, אלא שאני לאט לאט צריכה לפתח מצב שבו למרות שאני לומדת מפרשים וצדיקים ותלמידי חכמים והולכת לשיעורים, יש צינור של תקשורת שבו אני הולכת לפרשה או לתורה והיא עונה לי לשאלות שלי. שזה אף אחד לא יכול לעשות שום רב. בסדר? אז יש את הצורה של תקשורת שלי ישירות עם הנשמה שלי, ששם השם מדבר, מה שרבי נחמן אומר, דברי הלב הם דברי השם יתברך ממש. אם אני רוצה לדעת איך לצאת ממצבים, מה לעשות עם עצמי, מה לבחור בחיים, אז יש צינור שנקרא לתקשר עם הנשמה שלי, ויש צינור של לבוא אל התורה ולשאול אותה והיא תענה לי. לא פתיחות בקלפים כזה, אלא שאני לומדת להקשיב באופן, לתורה באופן כזה, שהיא עונה לי מה שאני צריכה לדעת עכשיו בחיים. יש כלל בחסידות שאומרים, התורה נלמדת בכל זמן בכל אדם. זאת כל פרשה שאני עומדת לפתוח עכשיו, היא נכונה לכל זמן ולכל אדם. זאת אומרת, היא מדברת עליי עכשיו. ואז אם אני אקשיב טוב, אז היא גם תגיד לי, תסביר לי את המצב שלי, ותסביר לי מה אני צריכה לעשות בשביל שיהיה לי סבבה. זה בגדול המטרה.
של מה?
של העולם.
מה אתה עושה?
שיהיה לך סבבה. אני אנסח את זה בשפה קצת יותר תורנית. יש, אם אתם רוצות, יש בטח פה בישיבה, יש פה את הספרים של הרב החלבן. קירות? תללי חיים?
כן.
הרב חיים. אז יש שם, הוא כינס בהתחלה על ספר בראשית איזה, לא יודע מה, הרימה של שיטות על למה בכלל נברא העולם. אחת השיטות ששווה להתייחס אליהן, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת להיטיב לנבראיו. כי אם אני שואל את עצמי, טוב, בשביל מה הוא עשה את כל העסק הזה? מסתכלת מסביב, בשביל מה? אז לא יודעת מה אני עונה לעצמי, אבל אחת התשובות שענו לנו חז"ל, ושבעצם נרמזת בתורה בכל מיני צורות, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה לי טוב. להיטיב לנבראיו, זאת המטרה. אז איך אני יודעת אם אני עושה נחת רוח לבורא? שטוב לי.
מה זה אומר שטוב?
פשוט מאוד. זה, דיברנו על זה בשיעורים קודמים, אני יודע שאנחנו עושים כאילו, אנחנו מסתבכים עם השאלה הזאת, זה מאוד פשוט. כשאת רוקדת באיזה חתונה של חברה טובה או לא יודע מה, את שואלת מה הוא טוב אמיתי? טוב לך, נכון? כן? או לא? לא יודע, באיזה מצב? כל אחת באיזה מצב שהיא נמצאת שממש טוב לה, והיא לא שואלת שאלות כאילו מה הוא טוב אמיתי? אז כזה כל הזמן, ויותר. זה המטרה.
הוא ברא את העולם, ואז יש פורים, ואז צריך שאלה טוב, כי אם
נכון. כאילו ברעיון זה שאלה. אבל אם לוקחים את זה בתמים, זאת הייתה פואנטה של בריאת העולם. הוא ישים ברואים, ואז הוא יעשה שיהיה להם ממש נעים וטוב, שנקרא עונג, שנקרא טוב. והתענגו בך כל יודי שמך, כן? סבאנו מטווח. זה הפואנטה. כשאתה אומר שבת, זה אמור להיות מעין הפואנטה, אמור להיות לך טוב, נחת, עונג וממש כיף. עכשיו, שאלה מצוינת. אז יש לנו איזה קונפליקט שצריך לראות איך הוא מסתדר. אבל אני אשאל את זה אחרת. אם התורה אומרת לי לעשות משהו שלי הוא לא עושה טוב, אז זה מייצר לי כפירות מול הרעיון הזה של להיטיב לנבריו, כי זה נראה כביכול שהקדוש ברוך הוא בא לקחת ממני משהו טוב, לי טוב זה, והקדוש ברוך הוא אומר לי לא. אז אם הוא אומר לי לא על משהו שנראה לי טוב, אז יש לי כמה אפשרויות להתמודד עם זה. האחת מהם זה שרגע, קודם כל יש לי מחלוקת עם הקדוש ברוך הוא לגבי מה זה טוב. בסדר? יש לי מחלוקת איתו. עכשיו, יכול להיות שאני מתחילה לא לסמוך על הקדוש ברוך הוא, או שהוא לא יודע מה זה טוב, או שהוא לא רוצה שיהיה לי טוב. כי הנה, יש פה סוכריה טעימה, ואני רוצה אותה, והוא אומר לי, אל תקחי, אז אולי הוא לא רוצה שיהיה לי טוב. אז אנחנו צריכים, בתור התחלה, להסכים לאיזה מין מוסכמה פשוטה כזאת, שהקדוש ברוך הוא, זה לא רק שהוא מסכים שיהיה לי טוב, כאילו קודם כל הוא רוצה שאני אעשה מה שהוא אומר, ואז אם יהיה לי טוב, זה בונוס יפה. לא, זאת הפואנטה. הפואנטה היא להיטיב לי. זה הפואנטה. עכשיו, לא הבאתי לכם פה את המקור הזה, אבל הרב אשלג אומר, בוא נגדיר לפי זה הגדרה של צדיק. אז קודם כל, צדיק זה בן אדם שטוב לו. ואז הוא עושה קידוש השם, כי זה נראה שסבבה לחיות בעולם. וזה אחלה עולם, אז הוא עושה קידוש השם. מה זה חילול השם? זה אדם סובל. אז זה נראה שהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לא משהו. אז זה חילול השם כזה. עכשיו... לא, אל תפחדו, זה לא בשביל להפחיד אתכם, אלא קודם כל בשביל להרגיע אותנו שזה מטרה. זה לא איזה בונוס צדדי שגם יהיה לי. זה הפואנטה של הבריאה.
אתה אומר בדיוק ההפך, מילה
ממה שהרב
אמר
בשביל הכל. נכון. בסדר,
יופי. ממש. פתאום, לא נכון.
זה מה שהוא אמר, הוא אמר המטרה של האדם זה לבוא ולהוציא את הצלם אלוקים שבו. לא המטרה של האדם לעשות את עצמו מאושר.
עכשיו, מה זה הצלם אלוקים שבו? מישהו נורא מבסוט. זה בסדר, אנחנו מסתדרים.
הוא אמר שזה נכון, שכשאתה מוציא את הצלם אלוקים שבך, אתה גם מאושר, אוקיי? אבל המטרה היא לא להיות מאושר, אלא להוציא את הצלם אלוקים שבך.
אבל להוציא את הצלם אלוקים שבך, ויהפוך את עצמי להיות מאושר.
עכשיו, רגע.
נכון, אבל המטרה לא להפוך את עצמי להיות מאושר.
בסדר, אז אוקיי, קודם כל.
שחייב לבוא אחד...
אבל אם המטרה להיות מאושרת, אז אושר זה משהו שהוא מאוד מאוד מבלבל בעולם הזה, אבל אם תוציא את הצלם אלוקי שלך מדי פועל...
אני מציע ש... תחזיקו ראש קצת, אני יודע, עוד פעם, אני אנסה להראות לכם את זה קצת בפסוקים, קצת במקורות, אבל אם אני אצליח לשכנע אתכם רק בזה, כל השנה, אני אהיה מאוד מבסוט. רגע, שנייה. רגע. סתירות. אז עכשיו, זה בסדר גמור.
הוא לא התייחס לאושר, אבל.
רגע.
לא. בסדר,
אני דווקא שמח לשאלה הזאת במובן הזה של, אם אתם רוצות ללמוד תורה, אל תנסו ליישב את כל השיטות, כאילו איך זה מסתדר עם מה שהוא אמר באיזה מקום אחר. א', יכול להיות שאני והרב שהיה פה קודם חולקים, זה בסדר. יכול להיות. יכול להיות שאנחנו לא חולקים. בסדר, יש... אני אגיד בצורה כזאת, יש נתיבים איך הולכים אל השם ואל עצמנו. יש נתיבים. אני מציע נתיב מסוים, לא בטוח שזה לפחות בתור התחלה יסתדר עם נתיבים אחרים שאנשים אחרים מדברים. יכול להיות שהנתיב שלהם הוא גם מוביל להשם, אבל באיזה כיוון אחר. ולפעמים יש אנשים שממש אנחנו חולקים. בסדר? יש אנשים שלדעתי מה שהם מלמדים, יש לו סיכוי להרחיק אותך מהשם. בסדר? אז קודם כל בוא, אז אמרנו, צדיק לפי ההגדרה הזאת, מה שאומר הרב אשלג, זה אדם שמצדיק את בוראו. הרב יהודה לייב אשלג, מקובל מלפני, אני חושב, קצת פחות מ-100 שנה, בעל פירוש הסולם לספר הזוהר. אז הוא אומר, הצדיק זה אדם שמצדיק את בוראו. זאת אומרת, שמסתובב בעולם עם תחושה שהשם בסדר. השם צדיק. מצדיק את, אדם שמצדיק את בוראו, זאת אומרת שמסתובב בעולם עם מסר שהשם הוא בסדר. הרב אשלג.
השם הוא טוב.
הוא אפילו טוב.
אז זה...
רגע, רגע, שנייה, שנייה. רגע, רגע. בואו, תחזיקו ראש, תנשמו, תרשמו את השאלות, בסדר? נעשה עצירות לזה. רגע, 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 רגע. עכשיו, מצדיק את בוראו. עכשיו, הוא אומר ככה, לא אדם שמצדיק אותו בפה ואומר שהכל סבבה, כי הוא אומר, אנחנו למדנו לשקר עם השכל ועם הפה. איפה לא למדנו לשקר? עם הלב ועם הגוף. אז הוא אומר, אדם שמצדיק את בוראו זה אדם שזה מרגיש לו בלב, שהשם הוא טוב, ושזה יורד לו לגוף. בפה אפשר להגיד מלא דברים. ברוך השם, אפשר להגיד, זה לא עולה כסף. רגע, רגע, רגע. זה לא עולה כסף להגיד ברוך השם. גם כשאתה לא מרגיש ברוך השם. אז זה עוד לא נקרא. על זה דיברנו. זה צריך איכשהו להרגיש לי בלב איזה טוב השם. עכשיו, כדי שאני ארגיש שאיזה טוב השם, הרב אשלג לא אומר את זה, ואני משלים את התמונה, את חייבת להרגיש, הוא כן אומר את זה באיזשהו מקום, את חייבת להרגיש שאת יצור נפלא. בגלל שאחרת, את מסתובבת בעולם עם תחושה שאולי השם הוא נפלא, אבל הוא ברא יצור כמוך, שזה לא כל כך משהו. אז אם את לא מרגישה שזה את יצור נפלא, אז לך תגיד את זה לאומן שעשה אני. זאת אומרת, כדי להרגיש שהשם הוא טוב, אז יש כמה נתיבים מרכזיים, זה להסתכל על העולם ועל דברים שמסתובבים לך בעולם, זה אחד. שתיים, שאת מרגישה שמה שכתוב בתורה, מרגישה, לא מדברת מילים, בסדר? שהתורה נעימה לך, היא טובה לך, זה כיף, זה נעים, איזה כיף, איזה טוב השם, נעים. החגים נעימים, המצוות נעימות, ממש, בגוף, בלב. זה, אני מקבלת מזה עונג פיזי. זה דבר שני שאני צריכה, ודבר שלישי שאני צריכה בשביל להסתובב עם הרגשה של צדיק, של צדיקה, זאת אומרת שהשם הוא טוב, זה להסתובב עם הרגשה שאני נפלא.
בסדר?
הראשונה, זה מה שקורה בעולם, לא יודע, את מסתכלת בעולם, מישהו עשה איזה קטע, את לא אוהבת את זה, או קרה משהו לא טוב, לא טוב לפי שיטתך, ואת בהתנגדות ובריב עם זה, אז את באיזשהו מקום מרגישה שהשם עשה לך קטע לא טוב. בסדר? אז אני לא צדיקה. עוד פעם, זה לא בשביל להפחיד אתכם. אז בואו ננסח את זה בצורה יותר מעודנת. אבל יש לי חוויה שהשם הוא לא כל כך טוב כמו שהייתי רוצה. יש לי מחלוקת עליו, בלב. אני יכולה להגיד מילים כזה, מה ששמעתי אתמול בשיעור, אבל הלב שלי לא שם בכלל. אז זה חוויה אחת. חוויה שנייה, שהתורה היא נעימה לי בלב ובגוף. שכשאני קוראת את התורה, או אני מקיימת את מצוותיה, זה נעים לי בגוף ובלב, ממש. אם לא, אז יש לי חוויה שהתורה, שהשם הוריד, היא לא כל כך טובה, אז אולי גם השם הוא לא כך טוב. בסדר? והדבר השלישי, זה שאני נפלא, שזה דברים קשורים אחד לשני, כן? שאני צריכה להרגיש בוודאות שאני יצור נפלא וקדוש, בלי קשר למה אני עושה, אני אהובה ורצויה ונפלאה, שזה, כי אחרת, זה המקום הכי בסיסי. מאיפה אדם מכיר את השם? הוא מכיר מי, כאילו המקום הכי קרוב. אני מכיר את עצמי. ואם אני לא משהו, והשם ברא כזה דבר, אז זה מה שאמר, אותו מכוער לרבי שמעון. לך תגיד את זה לאומן שעשה אותי. אם אתה אומר שאני לא משהו, אז אתה מדבר על הבורא, לא על אף אחד אחר. אז בהקשר הזה, זה, שאני אוהבת את עצמי, זה תנועה של צדיקה. בסדר? אז, וכשאני מצרפת את כל הדברים האלה, נהיה לי ממש נעים, ואז אני עושה נחת רוח להשם, שאני מסתובבת בעולם שלו ונהנית, כי זאת הייתה הפואנטה. הוא הכין סעודה ענקית. הוא רוצה שיבואו אנשים ויאכלו מהסעודה המעולה שהוא הכין. עכשיו, באים אנשים, לא טעים להם. הם סובלים, הם הולכים הביתה עצובים ומשועממים. אז, לא משמח אותו. הוא רוצה שיהיה לך כיף, טעים, כיף. אז תגיד לו, נגיד באת לסעודה ואתה לא אוהב שניצלים, אתה אוהב מטבוחה. תגיד לו שאתה אוהב מטבוחה, הוא רוצה לשמח אותך.
אתה לא יכול לשנות את התורה
שלך. אתה יכולה להגיד לו, אני רוצה שיהיה לי... בוא נגיד ככה, נתחיל מזה שזה תפילה שהיא מאוד מאוד בסיסית והיא מתבקשת והיא אפילו השם מאוד רוצה אותה, שאתה תבקש ממנו שיהיה לך מאוד נעים. כי זה מה שהוא רוצה. אתה לא מחזיר, אתה לא מתפלל איזה משהו, כאילו, לפי, זה כתוב בזוהר, הרב אשלג מדגיש את זה, הרב הרמח"ל מדגיש את זה, ברא את העולם על מנת להטיב לנברא. אז תבוא תגיד לו, אני יודע, קיבלתי מצדיקים, שבראת את העולם להיטיב לנבריו. לא כל כך טוב לי, ואני רוצה לעשות, לשמח אותך. אתה בראת שיהיה לי טוב, אז אני ממש רוצה שתעזור לי, שיהיה לי טוב ונעים. זה בקשה סבירה מאוד. עכשיו קצת שאלות על הנקודה הזאת שהתחלנו בה. זה אומר, כצדיקה כל כך, זאת אומרת מסתובבת עם פרצוף לא שמח מהחיים. אז עכשיו, רוצח, משברים, צונאמי, זה רחוק מאוד. מה קורה לך כשנופלת לך כוס ונשפכת? מה קורה כשחברה לא הגיעה בול בזמן שהיא אמרה? מה קורה שאני לא נראית לעצמי כמו שבדיוק רציתי לראות? לא התכונות הכי לא יפות שלי, סתם זו תכונה שלא בדיוק. להתחיל משם. אם אני רוצה לבנות את המקום הזה של טוב לי, ואני מסתובבת בעולם עם הרגשה שנעים לי וטוב לי ואני אוהבת את עצמי ואת השם וזה, אז אני לא יכולה להתחיל מדברים גדולים, כי בדברים הרבה יותר קטנים אני בבעיה. כשהאוטובוס לא מגיע, כשמישהי עושה איזה קולות שלא נעימים לי, אני כבר כל המערכת שלי קופצת. מי שישר עם עצמו רואה שחכה, בוא תתחיל מדברים קטנים. סתם, הלכת להכין תבשיל, נשרף. מה עובר לך בלב באותו זמן? אתה כולך מלא אהבה ושמחה? לא כל כך, בדרך כלל.
אז איך צדיק מרגיש כשהוא מפספס את האוטובוס?
קודם כל, שהוא עדיין נפלא. ושהכל בסדר. כי מה אני עושה? יש לנו שתי תנועות. כשנשברת לנו כוס, נכון? נשברת, נופלת כוס עם קפה ונשברת ונשפכת. מה שתי תנועות מרכזיות שלנו? מה כאילו התגובה המיידית?
לקלל.
את מי?
לכעוס על עצמי.
זה אחד.
לא את עצמי,
את הכוס. את הכוס. כן, ואת מי עוד? את מי ששם אותה פה, או שלא הסתכל, או מי עשה שולחן בגובה הזה, כן? כאילו, וכזה. אז יש לנו שתי תנועות מרכזיות, זה לכעוס החוצה ולכעוס על עצמנו. בסדר? זה אשמה והאשמה כזה. וואי, אני איזה טיפש אני ששמתי פה את הכוס, או איזה מעצבן מי ששם פה את הכוס, נגיד, כן? אז מה שאני רוצה להתחיל, אם אני רוצה להתחיל לקראת תנועה של צדיקות, לצורך העניין, זה לקבל את מה שקרה. לא מי לא בסדר שבגלל זה זה קרה, שזה או אני או הסביבה או השם או הכוס. כן? יש הרבה אנשים שבגללם זה קרה. אז זה תנועה מסבכת. והתנועה...
לא להאשים אלא לקבל את המצב?
כן. זה מתחיל מלקבל את עצמי ואת המצב.
אם זה גם לארץ של משהו של מישהו?
ואז זה הקושיות. איך אני יכולה לקבל את עצמי או אחרים שקרה משהו שפגע במישהו והרס?
מה הכוונה לקבל את עצמי?
זה שיעורי בית לשבוע, בסדר? מה הכוונה לקבל את עצמי ולבדוק מתי אני מקבלת את עצמי ומתי לא?
מה זה אומר?
תבדקי. אפילו עצם מה זה אומר, אם אני, הכלל הוא בדרך כלל שאם אנחנו לא יודעים בכלל מה זה אומר, זה אומר שרוב הזמן אנחנו לא מקבלים את עצמנו. זה בדרך כלל. אבל תבדקו, אל תאמינו לי. תשאלו את עצמכם במשך השבוע, מתי אני מקבלת את עצמי, את המצב, את החיים, ומתי אני לא, שזה יכול להיות נאבקת, דוחה, כועסת, מתוסכלת, מיואשת וכו'. בסדר? עכשיו,
אני מקבלת את עצמי כשאני, נגיד, גם מכבדת את ההורים שלי.
אז בסדר.
אז בסדר,
בצדיקה
או...
כן.
אני בעצם עושה משהו שהוא
נוגד? נו, אז אם את כבר עושה, לפחות תקבלי את עצמך.
אבל לקבלת את זה, לחשוב משהו שאני לא מרגישה, כי...
נכון, זה לא, אנחנו לא רגילים לזה, ונדמה לנו שתנועה של צדיקות זה לרדת על עצמנו. בסדר? בואו, אני אכניס אותנו לפסוקים ותראו איך זה קשור לפסוקים, כי זה ממש, מה שקורה לי כשאני מתחילה לשאול את השאלה הזאת, אני רואה פער. אני רואה איפה אני נמצאת, אני רואה שהדברים לא קורים כמו שאני רוצה, אני רואה שאני רחוקה מאיפה שאני מאמינה שככה אני צריכה להיראות, אני רואה שאני רחוקה מאיך שהעולם צריך להיראות, ואיך שחברות שלי צריך להיראות, ויש מרחק כזה, אין לי תמידות שאני הייתי רוצה שיהיו לי, אני לא בן אדם שנראה כמו שאני רוצה, ויש מלא דברים שהם לא כמו שהם היו אמורים להיות, בסדר? אז מה נדמה לנו שהתנועה המיידית? בוא נשאל מה קרה, מי לא בסדר ונלחם בזה. אז אני רוצה להציע לכם דרך הפסוקים הראשונים של ספר בראשית משהו אחר. מאיפה זה התחיל? נניח שאני בסדר כעסנית, או נניח שאני לא יודעת מה, או נניח שאני עושה שטויות ושמתי את הכוס לא במקום והיא נשברה וזה, מאיפה זה התחיל שאני לא נראית כמו שאולי אני חושבת שהייתי ראויה להיראות? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מאיפה התחיל הבלגן? נכון. זה לא קשור אלייך ולא לשום דבר שעשית לא בסדר. זה המצב.
יש בלגן בעולם, תקבלי את זה?
כן. לא רק שתקבי זה, תכף אנחנו נשאל למה זה ככה, כי זה רעיון די מוזר. אם אלוהים בורא את העולם, זה רעיון די מוזר לברות אותו בטוב ובואו. הייתי מעדיף שהוא יכתוב משהו כזה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והיה מה זה יפה, וגן עדן, וסבבה, די אנד. ואז בא אדם הראשון והרס הכל, כי לא היו לו מידות, והוא לא היה צדיק, והוא לא עשה מה שאמרו לו, והוא הרס. ככה רוב האנשים חושבים. שהכל היה אידיליה ומוזיקה נעימה כזאת, ואז הבן אדם בא והרס. זה לא נכון. זה לא נכון. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ לא הייתה...
יש בזה משהו שכאילו היה הרבה שלווה ורוגע.
רגע, בואי נראה, אני לא יודע, את מדברת איתי, אני רואה פסוקים בשביל זה, אני אומר, בוא נחזור לראות את הפסוקים כמו שהם, ויש שם הפתעות שאם רק תסכימו שזה אפשרות לקרוא ככה, אנחנו נהיה שמחים. לא חייבים, תגידי אפשר... בואו, חכו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ לא הייתה אידיליה וסבבה, הארץ הייתה תוהו ובוהו. למה? כי ככה זה מתחיל. למה אני לא נראית כמו שאני ראויה להיראות? כי ככה אלוהים עשה אותי וככה זה תמיד מתחיל. זה אף פעם לא מתחיל סבבה. זה מתחיל רחוק. זה מתחיל תוהו ובוהו. אז אם אני מסתכלת פנימה ורואה בתוכי תוהו ובוהו, זה לא בגלל שאני לא בסדר, זה בגלל שככה אלוהים עשה אותי וזה בסדר. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ועכשיו אלוהים מתחיל לנסות לראות איך מכניסים פה אור. אבל זה מתחיל תמיד מבלגן. זה לא מתחיל, ורוב האנשים כשהם מתחתנים, או שהם הולכים ללימוד תורה, או שהם הולכים לאיזה משהו, יש להם ציפייה פנימית שזה יתחיל מעולה, ואם זה לא הלך מעולה, אז מי לא בסדר שבגללו זה לא מעולה. אז אני אומר, אם כבר את רוצה להגיד, מי גרם לזה להיות מעולה? אם כבר, זה הוא. אם כבר. אם כבר את רוצה להאשים, אז ברוך השם. אם כבר. לא, בעיקרון, עדיף לא להאשים בכלל, פשוט לקבל שזה ככה. אבל אם כבר את רוצה לשים אחריות על מישהו, אז זה על הקדוש ברוך הוא. שהוא עשה אותך כמו שאת. למה? עכשיו השאלה שלנו, רגע. אלוהים, אתה רוצה שיהיה לי טוב? ואתה בורא עולם תוהו ובוהו, זה בחירה משונה, בסדר? יופי, זה בדיוק מה שכתוב במדרש הבא. זה בדיוק מה שהארץ, הבריאה שואלת את עצמה. תגיד, מה, למה עשית את זה? למה עשית את זה שאתה רוצה בריאה, ואולי הם לא יודעים בכלל למה הוא ברא, הם רק רואים, התחיל בלגן. רגע, בואו נקרא טיפה את המדרש. חכו, זה לא לפני. לא, זה לא לפני. זה מה שאנשים... זה לא.
זה תהליך הבריאה. נכון, אבל אז הוא מתחיל לפרט באמת איך הוא ברא.
אני אסביר לכם למה...
הוא ברא את השמיים ואת הארץ. כל פעולת הבריאה מתחילה אחר כך. היא לא בסוכר
ראשון. לא, חמודה בראשית ברא את השמיים ואת הארץ. זה
ברא. ואז הוא מתחיל לפרט. ואז הוא מתחיל להיות פרוטים. זה הרי כל הימים וכל הפעולת הימים זה בהמשך.
חכו, יש מוטיב, איך קוראים לך? אסתי אומרת, לא, זה לא נכון, אלוהים לא עשה את התוהו ובוהו, התוהו ובוהו היה לפני, וכשאלוהים התחיל לעבוד, הוא התחיל להביא את האור. אתם יודעים מה אנחנו עושים בזה? זה פותר לנו בעיה כאילו, ומביא לנו בעיה פי אלף יותר חמורה.
קצת שאלתי, אבל בסדר.
כן, בסדר, היא שואלת, אולי, כי יש אנשים שרוצים לקרוא ככה, אבל למה לנו לקרוא ככה? למה אנחנו חושבים שאולי כדאי לקרוא ככה? כי אנחנו מוטרדים איך יכול להיות שאלוהים עשה את התוהו ובוהו ועוד בתור דבר ראשון. אז אנחנו אומרים לא, אז אתה יודע מה? אולי הוא לא אשם בתוהו ובוהו, זה היה לפניו, והוא בא להביא... מה?
ככה זה נראה שזה גם שחלה.
רגע, תמתינו. מה הבעיה בדבר הזה? שאתה משאיר חלקים בבריאה שהוא לא אחראי עליהם. והתורה מההתחלה רוצה להגיד לך, עושה שלום ובורא רע. זאת, את הבלגן הוא עשה. החלק המעודד בזה, שאתה לא אשם בו. החלק המעודד בזה, שאם הוא עשה את זה, אז בטח אפשר לפתור את זה. אם התוהו ובוהו היה לפניו, אז אי אפשר לפתור את זה, יש תוהו ובוהו ויש אלוהים. אבל את הבלגן גם הוא עשה. הכל בסדר, הכל בשליטה, ואני צריך לנסות להבין למה אלוהים, דבר ראשון שהוא עושה זה בלגן. בלגן זה עוד מילה עדינה. תהום. נכון, נכון. זה מה שאני רוצה להביא לכם פה במדרש הבא. תראו במדרש הבא בדיוק מתמודד עם השאלה הזאת. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רבי אבאו ורבי יהודה בר סימון. רבי אבאו אמר, משל למלך שקנה לו שני עבדים. שניהם באוני אחת ובתימי אחת. בשטר אחד ובסכום אחד. על אחד גזר שיהיה ניזון מתימיון, ועל אחד גזר שיהיה יגיע ואוכל. ישב לו אותו תוהה ובוהה. אמר, שנינו באוני אחת ובתימי אחת, זה ניזון מתימיון, ואני אם איני יגיע איני אוכל. כך ישבה הארץ תוהה ובוהה. אמרה, העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת, העליונים ניזונים מזיו השכינה, התחתונים אם אינם יגיעים, אינם אוכלים. יש פה משל על שני עבדים שהמלך קנה אותם בשוק, באותו מחיר, באותו שטר, אותו דבר פיקס. אחד, הוא אמר לו, תשמע, אתה יושב אצלי בארמון, אוכל אוכל חינם, נהנה מהחיים. השני, תפס אותו, זרק אותו מהארמון, וגזר עליו שאם הוא רוצה לאכול, הוא יצטרך לעבוד. עכשיו, אותו העבד השני אומר, רגע, אני לא מבין, אני עשיתי משהו לא בסדר? אני שונה מההוא שלידי. ההוא שלידי, גזרת עליו לאכול, ליהנות מהחיים, לא לעבוד קשה. עליי גזרת לעבוד קשה, למה? מה, מי, מה, למה אתה עושה את זה? זה השאלה שאנחנו פה שואלים, שעולה לנו. מה? עכשיו, החלק השני של המדרש יותר חריף, הוא מביא משל על שתי שפחות, שגם כן, נקנו באותו כסף, באותו שטר, באותו חנות, באותה חנות בשוק, יש שתי שפחות. על האחת הוא אמר לה, את יושבת אצלי בארמון, את המלכה שלי. השנייה גירש אותה מהארמון. אז השנייה אומרת, מה קרה? מה לא בסדר? מה עשיתי? למה? והעליונים והתחתונים נבראו בבת אחת, העליונים חיים והתחתונים מתים. המדרש הזה בא להגיד שהחוויה של הנבראים זה הרגת אותנו. הרגת אותנו. תפסת אותנו, זרקת אותנו מהארמון, ובלי שום סיבה נראית לעין. ואנחנו מנסים להבין מה הסיבה, והמדרש עונה ככה. ככה. עכשיו, לנו מאוד קשה לקבל את הככה הזה, אז אנחנו מחפשים מה עשינו לא בסדר. אז אנחנו מתחילים להרגיש אשמים, ואנחנו מתחילים לעשות תשובה במרכאות, כן? כאילו, בטח אני עשיתי משהו שגרם לזה, ואז אני אעשה ביקורת עצמית, וכל זה, זה לברוח מזה, שזה ככה, לא עשית שום דבר לא בסדר, אלוהים פשוט זרק אותך מהארמון, ככה. לא, אני לא אומר שאין תשובה, אבל זה לא בגלל שעשית משהו לא בסדר. הוא פשוט גזר, ואתה צריך לשאול את עצמך למה הוא גזר, אבל לא מי אשם ומי עשה משהו לא בסדר שגרם למצב הזה, שככה רוב האנשים מתמודדים עם מצב שהם מזהים אותו כבלגן ומרחק. אם זה משהו שהשתבש בחיים שלי, שאני לא מבינה למה זה השתבש, אני רציתי שהכל ילך ושאני אהיה קרובה ושאני אוהב את כל העולם ואני לא. ואם זה כלפי עצמנו, אם אני מזהה שאני רחוקה מעצמי, שאני רחוקה מהשם, שאני רחוקה בכלל, שאני מזהה את זה, ואז אני מתחילה לשאול מי לא בסדר. אז או שאני כועסת עליו, או על ההורים שלי, או על התרבות המערבית, או על הנצרות, או על עצמי. כל זה צורות של לא לקבל את זה שזה פשוט ככה. חלק מהתהליך הנפלא בדרך שיהיה לי טוב, זה שזורקים אותי מהארמון ואני לא אשמה. ואני לא עשיתי שום דבר לא בסדר. ואז השלב הראשון שאני צריכה לעבור כתהליך אמוני, זה להסכים לקבל את איפה שאני נמצאת. לא מה עשיתי לא בסדר, כי מאחורי יש מה עשיתי לא בסדר, מסתתר זה שאני רוצה לשנות את עצמי. שאני רוצה שהמצב לא יהיה ככה. אז אני אומרת, אם אני אעשה מספיק תשובה, או מספיק מצוות, או מספיק לא יודע מה, אז המצב לא יהיה ככה. זה לא העניין. העניין הוא שהמצב הוא ככה. ואני צריכה פשוט להסכים לקבל שאני ככה ושהמצב ככה.
אבל אם זה לא רק במעגל הפרטי, אלא במעגל שאתה אומר, למה יש אנשים, נגיד, אתה הולך בעיר, אתה רואה אנשים
מסכנים, למה? הנה, הנה, אותה שאלה. אני רואה בלגן, אז אני מתחילה לחשוב, טוב, הקבצן הזה, שילך לעבוד, מה? פלא שאין לו כסף. ואם אני לא עושה את זה, אם אני לא עושה מי השם, אז מה נשאר לי? רגע, אלוהים עושה דבר כזה מוזר, שיש אנשים מלאים בכסף וסבבה להם בחיים, ויש אנשים זרוקים ברחוב. למה זה ככה? אבל אני, וזה כפירות קשות שיש לנו על השם, כל הזמן. אבל, מה?
זה העניין שאיפה
אני
יכול למצוא את הפתרון.
אבל אז אני אומר, אנחנו רצים מהר מדי לפתרון. אנחנו עוד לא עוברים דרך השלב של להסכים לקבל שזה ככה. קודם כל, תקבל את המצב. עכשיו עוד פעם, אנחנו רצים לאנשים זרוקים ברחוב, זה רחוק מאוד. זה רחוק מאוד כי מצב האמונה שלנו באמת, של רובנו, מאוד רחוק מזה. אנחנו רוב היום לא מסכימים לקבל כמעט כלום שקורה וכמעט כלום בעצמנו. עכשיו, אתה רוצה להתחיל לעבוד על לקבל את המצב שאנשים רעבים ברחוב, בוא תתחיל לעבוד על לקבל מצבים הרבה יותר קטנים, שאתה מזהה שאתה לא מקבל אותם, ואתה מחפש אשמים, כמו הקוס שנשפחה, כמו הספגטי שלא יצא לטעמי, כמו אני לא יודעת מה, משם מתחילים לעבוד. מי שרוצה לדלג למקומות רחוקים, שהיא רוצה לקבל את זה שיש רוע בעולם ושואה וזה, לא מצליח, אי אפשר. צריך ללמוד לעבוד בקטן.
תשובה לככה,
למוגזר הזה. זה לא הקטע של שיחה על חינם? לא, יש לזה הרבה תשובות במפרשים. אבל אני, בשיעור הזה אני רוצה להדגיש שזה לא כל כך העניין שיתנו לי איזה הסבר למה. אלא כי להרבה דברים אני לא אבין למה. אני צריכה לעבוד על קבלה ללא הבנה. עכשיו, מאיפה אני מתחילה? מלקבל שאני כמו שאני, בלי להבין למה אני כמו שאני. למשל. למשל, אני פתאום כועסת. ואני לא מבינה מה הקטע שלי, למה אני כועסת על שטות כזאת. בסדר? ואז אני מתחילה לייסר את עצמי, למה אני כזאת שכועסת על כזאת שטות. פתרון אחר. אני ככה, אני כועסת על זה, בטח יש סיבה טובה, ואני פשוט מקבלת את זה. שאני יודע שזה הפך השיטה שרוב האנשים חושבים לעשות עבודת מידות. שעבודת המידות המורגלת היא במאבק. אנחנו מדברים על סוג אחר של עבודת מידות שעוברת דרך קבלה עצמית. וקבלה עצמית זה אומר אני פשוט מקבלת את עצמי כמו שאני, בלי להבין למה אני כמו שאני. רוב האנשים רוצים לעבוד הפוך. תסביר לי, ואז אני אקבל. תן לי, כאילו, תגידי לחברה שלך, תסבירי לי למה עשית את זה, ואז אני אחזור להיות חברה שלך. אותו דבר אנחנו עושים לעצמנו. אנחנו דורשים מעצמנו הסבר למה אנחנו כאלה, ואז אנחנו נהיה חברים של עצמנו. מה התיקון? להיות חברים של עצמנו בלי להבין. פשוט להיות חברים של עצמנו, אבל איך זה יכול להיות, והרי אחרי כל זה, ומה שעשיתי, ואני כזאת, ואני פה.
עכשיו אמרנו בזה שהרב אומר שקודם הוא צריך להכיר את הנפש שלך, ואז אחר כך שאתה יודע להכיר את הנפש שלך,
אז
זה
דבר
ביחד.
כן, הקשר בין להכיר את עצמנו ללהכיר את השם. ולקבל את עצמנו ולקבל את השם.
איך זה
איך
להכיר את
עצמנו? שמה? כן, כן, להכיר זה לא שאני יודעת למה כל דבר קורה בנפש שלי. להכיר זאת אומרת לדעת שאני כועסת כשגונבים לי את העת. אני כועסת. לקחו לי את העת בלי שואל, אני כועסת. אז הנה, אני מכירה את נפשי. עכשיו, אני מקבלת את זה שמעצבן אותי שלוקחים לי עתים.
הרב,
במקום לנסות
לשנות
את זה שלא יכעיס אותי שאני כועסת.
רגע, כן, אז עוד שנייה אחת, עוד שנייה אחת.
אבל להבין את הנפש יכול לקרום לי יותר לקבל את עצמי.
זה התעלול, כן? זה התעלול, אני חושב, הרבה אנשים אומרים, אם אני מספיק אבין, אז אני אוכל לקבל.
לא, ממקום של ככל שאני מבינה יותר, ככל שאני מעמיקה יותר בנפש שלי, עזוב ספרים, אני בן עצמי, ככל שאני לומד להכיר את עצמי יותר, כך אני לומד גם יותר לקבל את עצמי.
נכון, להכיר כן, אבל לקבל הסברים, לקבל הסברים למה אני כזאת, מסתתר שם שאנחנו עושים התניות. שרק כשאני אבין טוב טוב למה אני כזאת, אני אוהב את עצמי. אז ההצעה שלנו היא אחרת. תאהבי את עצמך, בלי להבין למה את כזאת. זה יפתור לך הרבה בלגן, זה יחסוך לך הרבה שאלות, והרבה שנים של פסיכולוגים, והרבה זה, לא צריך, זה לא, ועד רבה, מי שהולך לחפש להבין למה הוא כזה, בדרך כלל הוא אוהב את עצמו פחות. מהניסיון אתם יכולות כמובן לחלוק זה, ממה שאני רואה, כשאנחנו מנסים להבין, אבל למה? אבל למה? אני נהיית כבדה ועצובה יותר. כלומר, יושבת עם חברה, אבל בואו נבין עד הסוף למה זה. בדרך כלל איך שהפרצוף ששתינו נראה בסוף השיחה, רע מאוד. כי אנחנו מנסות כאילו להגיע לשורש העניין, אין להגיע לשורש העניין.
אבל איך מגיעים לדרגת תיקון? כי הקבלה הזאת גם יכולה להיות מסוכנת, אני יכולה לקבל את עצמי, כי אני כזאת טובה ומדהימה, אז בואו נשאר כזאת עם עצמנת.
אז, כן, אז הפלא הוא ככה, שאחד, מה זה להיות צדיקה? זה להצדיק את השם שהוא עשה אותי מעצבנת. פשוט לקבל שהוא עשה אותי מעצבנת. רגע, אני מגיע, אבל קודם כל זה שלב גדול מאוד, כי יש, נכון, יש את הקטע הזה שבן אדם אומר, כשאני אגמור את בית הספר, אז אני אהיה מבסוט. הוא אומר, לא, כשאני אגמור את הזה, אז כשיגמר לי היום ואיזה יעבור הצום, ייגמר האוניברסיטה, אני אתחתן, אז אני אהיה מבסוטה. אז יש לנו קול בתוכנו שאומר לנו, מתי אני אוהב את עצמי? כשאני אהיה קצת מתוקנת. אבל הקול הזה הוא שקרן, והוא אף פעם לא ייתן לך לקבל את עצמך, וברגע שאת תתקני את המשהו הקטן הזה, הוא יגיד לך, יפה מאוד, אבל אנחנו באמת נקבל את עצמנו כשתעלי לשם. ואז את תעלי לשם, והוא יגיד לך, את עוד לא מספיק משהו, שם. יש קול בתוכנו
ש...
לא, מה שיקרה זה שאת תמיד תסבלי, את תמיד תסבלי ותמיד תיחסי על השם, ותמיד תרגישי רחוקה. ואנחנו רוצים להרגיש דבקות. דבקות, בשפה פשוטה, זה חיבור. חיבור. התקרבות. התקרבות זה חייב להיות למצב הנוכחי. כי אם אני תמיד מרגישה שאני עוד לא איפשהו, אז אף פעם לא יהיה לי דבקות, אף פעם כל החיים, לא בעצמי, לא בהשם ולא במצב. דבקות יכולה להתחיל רק כשאת מסכימה לקבל את השם כמו שהוא עכשיו, אותי כמו שאני עכשיו, את המצב כמו שהוא עכשיו, ועכשיו אני יכולה לחשוב איך אני מתחברת למצב, ולא איך אני רבה איתו, מתקנת אותו, משנה אותו. תמיד אני בחיסרון מתמיד, וכתוב בפנימיות שהסית רעך, הצד ההפוך שורה במקום חיסרון. כשאני עסוקה כל הזמן כמה אני חסרה, לא מספיק צדיקה, לא מספיק הגעתי, תמיד יש יסורים, סבל ועצבות שם, כי זה מקום חיסרון. ומקום חיסרון זה המקום שהצד ההפוך חוגג. הצד של הקדושה חוגג במצב של מלאות. אני נפלאה, יש בי טוב, אני... נפלאה ואהובה, שם... בסדר, כן, אז אני נפלאה כמו שאני, עם החלקים היפים שלי, ועם החלקים הפחות אסתטיים שלי. עכשיו, בסדר, בואו נגיד ככה, לזה ממשיך את השאלה הקודמת, שהפלא הוא, שאם כבר את רוצה לראות איזשהו תיקון בנפשך, א', הוא יקרה בכלל, ויקרה יותר מהר ויותר בריא ויותר טוב על ידי קבלה. שאם כבר את רוצה להגיד בוא נתקן, את רוצה לעבוד לא לשמה, בסדר, תעבדי לא לשמה בשביל לשפץ את עצמך. זה צורה של עבודה לא לשמה. צורה של עבודה לשמה זה אני אוהב את עצמי כי אני אוהב את עצמי. לא לשמה, אני אוהב את עצמי כדי לתקן. זה נגיד. אבל באמת מי שתבדוק תראה, מי שיהיה לה את האומץ לחיות ככה לכמה זמן, אז היא תראה שכשהיא מקבלת את עצמה, פתאום מתחילים לקרות התיקונים שהיא רצתה אותם כבר שנים. דווקא ככה, לא במאבק אלא בקבלה עצמית, וזה קשור לשאלה שלך, כאילו, איך אני אפסיק לכעוס, איך אני אפסיק זה, כי למה אני כל כך כועסת, למה אני כל כך מתוסכלת, הכל נובע מהשורש הזה שאני לא מקבלת את עצמי בשלב ראשון. אני עסוקה בלריב איך הגעתי לפה ולמה אני ומי אני, במקום, טוב, אם אני כבר פה, איך מתקרבים לעצמי במצב הזה? אז בהקשר שלנו יש לנו משל שמתאר המדרש שהארץ, יש לנו שמיים והארץ, והארץ התרחקה או בשפה הגברית נאלצת לעבוד בשביל לקבל אור, או בשפה הנשית התרחקה מהבן זוג, בסדר? והארץ חובה שהרחיקו אותה מהבן זוג שלה, מהמלך, כן, זה הרחיקו אותה, היא לא יודעת למה, והיא מרגישה שזה מאוד גרוע בשבילה, בסדר? והמצב הזה נקרא התרחקות. השלב הראשון של הבריאה כמעט זה שלב ההתרחקות, שמרחיקים אותנו. ואז אם אני מתעוררת לגלות שאני רחוקה מעצמי, למשל, שאני לא יודעת מה אני רוצה, שאני לא מוארת, שאני לא יודע מה, אז אני צריכה להבין שזה המצב שהשם סידר לי במיוחד בשבילי. לגלות, רגע, חוויית גילוי המרחק היא השלב הראשון. וואו, אני בגלות. אני רחוקה. בסדר. עכשיו, מה השלב המסוכן הבא? שאני אתחיל לריב עם זה. במקום זה, השלב הבא הוא, אוקיי, אני בגלות. בוא נראה, מה עושים בגלות? רגע, רגע.
יש
זאת אומרת, במקום לריב עם המצב שאני רחוקה מהשם, ממה שאני רוצה להיות, מהחיים שאני רוצה לנהל, אני צריכה לשאול את עצמי איך אני מתחברת למצב הזה של המרחק, ועושה מה שצריך לעשות בזמן שאני במרחק. ונגיד את זה אולי קצת בשפה של פנימיות, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה לאיזושהי מטרה, אני שליחה שלו במקום הרחוק הזה. הוא זרק אותי מהארמון, הוא זרק אותי לגלות, בשביל להיות שליחה שלו במרחק, כדי להביא משהו רחוק להיות קרוב.
רגע, תגיד משהו רחוק, וואי, זה אין שפה.
כן. הוא שלח אותי למרחק להיות שליחה שלו, והשליחות היא להפוך משהו רחוק לקרוב, להביא משהו ממצב רחוק למצב קרוב. השלב הראשון זאת אני, שהוא שם אותי רחוקה, ועכשיו אני מקבלת על עצמי את המרחק, ואני עושה תנועה של התקרבות מפה.
עיקר ההתרחקות הוא ההתקרבות?
מה זאת אומרת?
משהו
כזה, אני לא יודע אם זאת הלשון המדויקת, אבל הרעיון הוא, וזה תכף נביא לכם את זה, שהמרחק הוא בשביל לעשות שם משהו. ומתי אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות במקום הרחוק הזה? כשאני עסוקה בלריב עם למה הגעתי לפה בכלל? ולמה אני כזאת? אז כאילו אני אומרת, אני לא מתקנת. את עוד לא התחלת לתקן, כי את עסוקה בלריב, למה את כזאת? מתי אני יכולה לעשות את השליחות של השם, שאני מסכימה שאני כזאת? אז בתור כזאת, בוא נראה מה אפשר לעשות. רוב העולם עסוק 3/4 מהחיים בלריב למה הוא כזה. אז הוא אף פעם לא עושה את מה שהוא יכול לעשות בתור כזה. כזה למשל, אני יצור בלי סבלנות. בסדר? נגיד. אז עכשיו, אני עסוק, למה אני כזה? איך מתקנים? איך משנים? במקום זה להגיד, אוקיי, אני יצור חסר סבלנות. בוא נראה מה אפשר לעשות פה בעולם יפה בתור יצור חסר סבלנות. וואלה, אפשר. יצור חסר סבלנות. יצור חסר סבלנות יכול לעשות כמה דברים יפים בעולם, אבל אם הוא כל הזמן עסוק בלריב למה הוא כזה, אז הוא לא עושה כלום. הוא רק עסוק כל הזמן בלריב למה השם עשה אותו כזה. הוא אומר שזה כאילו תיקון. זה לא תיקון, אתה כזה. יש לך סבלנות לאנשים, אין לך סבלנות לאנשים, את אוהבת ים, את אוהבת זה. לא יודע, מה שאת, בוא נראה איך עובדים עם זה. כמו שאני. והשם הוא לא התבלבל. לא יצא לו טוב ובאו בטעות. זה חלק מהעסק.
אבל זה לא שאלה.
זה קצת אחרת, זה קודם כל בואו נראה את זה בתוך המקור של רבי נתן. רבי נתן מנמירוב, זה התלמיד של רבי נחמן. מה?
אני יכולה גם לשאול, יכול להיות שזה מאוד דומה.
אז רגע, בואו נראה את זה, שהשאלה, אוקיי, הבנתי, הנה תוהו ובוהו, הנה מרחק, מה אני עושה? אז הוא מציע לנו מה לעשות.
הרב, יש לי שאלה.
עוד שנייה. רגע, בואו נקרא קצת. וזה בחינת כל הירידות והנפילות העוברים על כל אחד מישראל, זה המקור האחרון בדף. זה בחינת כל הירידות והנפילות העוברים על כל אחד מישראל, כפי בחינתו ומדרגתו. כל אחד מישראל הולך לעבור ירידות ונפילות. התרחקויות, מרחקים, כעסים, חוסר סבלנות, סבל, חוסר קבלה, הכל. בסדר? למה? כי ככה. זה חלק מהמשחק. זה לא תקלה במשחק. אתה תעבור ירידות ונפילות. כפי בחינתו ומדרגתו, כל אחד לפי המדרגה שלו. לא תגידי שעוד לא התחלת, כי את עוד לא מספיק. לכל אחת יש לה תנועות כאלה, של נפילות ועליות, נפילות וזה, ובשפה, נגיד, התרחקות והתקרבות. עכשיו אני מבסוטה מהמצב, עכשיו אני לא מבסוטה, עכשיו אני מבסוטה מעצמי, עכשיו אני לא מבסוטה, עכשיו זה... אני כל הזמן עוברת גלות גאולה, התרחקות, התקרבות, דבקות, פירוד. בסדר? כל הזמן עוברת את התנועות האלה. עד שיש שנפלו לעמקי תום תחתיות חס ושלום, כאילו יש אנשים שהירידה שלהם ממש רחוקה. ואף על פי כן, סוף כל סוף, כולם יתקנו ולא נאבד שום אחד מישראל. אז עצה ראשונה שהוא נותן לנו לעבודה, בסדר? כשאת מגלה שהגעת למקום רחוק, מה להזכיר לעצמך?
בסוף
אני אהיה נפלאה מובטח, זה הבטחה, יש ברית. אני אצא מזה. כן, אז זה קשור, אבל אני אצא מזה. אני אהיה קרובה, בדיוק. אני נפלאה ותמיד הייתי נפלאה, אבל אני אהיה גם קרובה. אני לא אהיה בנפילה הזאת. כן. כי השם יתברך חושב מחשבות לבלתי דח ממנו נדח. אני בפנים, ומה שאם תשימו לב, מי שמרגישה את המרחק, אז היא אומרת, אולי לי אין מקום פה, אולי לי אין חלק, אולי אני כאילו לא יכולה עכשיו להיכנס כמו שאני לבית כנסת, אולי אני לא יכולה להיכנס הביתה ככה, ולפחות לא עם חיוך. כאילו, אולי אני בחוץ. אולי לא, השם זהו, עכשיו הוא, יש לו קטע, הוא לא רוצה אותי עכשיו. אין דבר כזה. לבלתי דח ממנו נידח, זאת אומרת, כולם בדרך להתקרבות. כי באמת יש לפעמים, עכשיו פה זה שלב הבא, באמת יש לפעמים שדייקה כשאדם מגיע למקום נמוך ורחוק מהקדושה מאוד, שם דייקה התעורר בהתעוררות גדול להשם יתברך. ויש בזה כמה טעמים ובחינות. את לא רצית לכעוס, לא רצית להיות מתוסכלת, לא רצית להיות עצובה, לא רצית להיות לא יודעת מה. הוא אומר, אבל מה את יודעת? לפעמים דווקא הבלגן הזה שעובר עלייך עכשיו, מתוך זה את הולכת להתקרב להשם פי מיליון. אז במקום לריב, למה אני כזאת? תשאלי את עצמך איך אני מתקרבת אליו על ידי זה שאני כזאת. הבנת מה אני אומר? איך אני מתקרבת על ידי זה שאני כזאת. לא איך אני מפסיקה להיות כזאת. שלחת אותי לפה, למקום הנמוך הזה, שאני כאילו רק בועסת מהחיים ומהעולם, וזה שלחת אותי לפה, יופי. בוא נראה איך מתקרבים על ידי זה שהגעתי לפה. לא, אוי, למה הגעתי לפה ואיך אני אפה מפה בשנייה הראשונה שאני יכולה. בוא נסכים שנייה להיות פה. להסכים להיות במרחק הזה ולשים לב שאני פה, ורגע כאילו כמו, שלחו אותך יש יעלום בתוך בור. עכשיו, את לא רוצה לרדת לבור כי הוא חשוך. בסדר? אז מישהו דואגים שידחפו אותך לבור, את נופלת לתוך הבור. עכשיו, רק מקווים שתסתכלי ימינה, שמאלה, ותראי שיש יעלום ותעלי אותו. עכשיו, את כל כך מסתכלת למה וצועק, מי דחף אותי לבור? למה אני פה? מתי נעשה תיקון? מתי נעשה תשובה? את רק רוצה לעוף מהבור, בסוף אולי אפילו תצאי מהבור, אבל תשכחי את היעלום. שלחו אותך לפה בשביל להביא יעלומים של הקדוש ברוך הוא. אז תעצרי רגע ותסתכלי מסביב. אם כבר אני פה, אני לא הזמנתי להיות פה. בסדר, הרי אף אחד מי מזמין משהו. אני לא הזמנתי להיות פה, אבל אם כבר שלחת אותי למקום הזה, בוא נסתכל רגע. כי מה יש פה? יש פה משהו מגניב שאפשר לאסוף? אולי אני אלמד על עצמי משהו יפה פה דווקא. אולי אני אגלה שמאחורי הכעס שלי או התסכול שלי מסתתר משהו מאוד טוב אצלי שמתחבא. למשל, דוגמה. יש מישהי שהיא לא מכבדת את עצמה, היא אומרת תמיד כן לכולם ואף פעם לא דואגת לעצמה ואף פעם היא גם לא כועסת, תמיד סבבה עם כולם. ויום אחד היא מתפוצצת מכעס והיא במקום להיות עסוקה בלמה היא כועסת, היא פתאום מקשיבה שזה לא בסדר. שהיא כל הזמן נותנת שידרכו עליה וזה לא מצב מתוקן ורק כשהיא הגיעה לכעס הזה סוף סוף היא התעוררה לעשות את השינוי בחיים. כל עוד היא המשיכה לחפות. אתם יודעים מה אני אומר? יש כל מיני יעלומים במקומות לא מפתיעים, במקומות מפתיעים. התקרבות גדולה שיכולה לקרות מהמרחק. אז בבסיס, הקדוש ברוך הוא כל הבריאה בנויה ככה. אני הולך לשלוח אותך למקום רחוק, וזה חלק מתהליך ההטבה שלי אליך. זה לא קשור מי עשה משהו לא בסדר. מה אתה צריך לעשות? להסכים שזה חלק מהתהליך להיות רחוק, לזהות שאני רחוק, ועכשיו לשאול את עצמי איך מתקרבים מפה. ניתן דוגמה, עשיתי טעות, בסדר? גרוע ממש, הרסתי הכל, בסדר? הרסתי לאנשים, הרסתי לעצמי, טוב. עכשיו שהגעתי לפה, איך אני יכולה להתקרב לעצמי ולסובבים אותי עכשיו אחרי שטעיתי? זה השאלה שאנחנו לא שואלים. אנחנו עסוקים בלמה זה קרה, ואיך נדאג שזה לא יקרה עוד פעם וכל זה. אבל את השאלה הכי חשובה זה, איך נהיה קרובים עכשיו? זה אנחנו לא שואלים.
אבל זה לא שוב, כאילו אני לא מוכל למצוא את ההבדל בזה, לבין השאלה איך אני
משרתה אותה. כי זה לא מובחן לנו המושג הזה להתקרב. ואם אתם תבדקו את המושג הזה בחיים, מה זה להתקרב, את תראי שזה שונה. להתקרב למצב, לפעמים זה בדיוק ההפך מלשנות אותו. כן? כבר... מה?
עדיין לא יושב לי.
כן, בגלל שזה לא יושב לנו, כי מאוד מאוד קשה לנו לקבל שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, להתקרב למצב ולא דווקא לתקן אותו. להתקרב לעצמי ולא דווקא לתקן את עצמי. זה שינוי המילה. אבל המילה הזאת הוא קריטי בחיים. מה הוא רוצה? התקרבות. התקרבות, לא שיפוץ. למשל, לא יודעת מה, אני היה לי תוכנית, הכנתי משהו, איזה משהו יפה לסדר, ועכשיו נשפח הזה, כולם רבים, אין, לא הולך. כל החלומות היפים שלי על ליל הסדר. עכשיו, מה אתה רוצה? אתה רוצה להתקרב לליל הסדר הקיים, או להריב למה לא קרה ליל הסדר שאתה תכננת? זה השאלה, לא שיפוץ, בוא תתקרב. יש פה משהו טוב שיכול לקרות עכשיו בליל הסדר המצ'וקמה כזה. יש משהו טוב שיכול לקרות עכשיו אחרי שטעיתי והרסתי לכולם את העולם? יש פה משהו טוב שיכול לקרות. לא שהזמנתי את זה, לא שתכננתי את זה. אבל אני פה. אז אני פה, בוא נראה מה עושים.
אני חושבת שרבים שחשוב להגיד לעצמי שמותר לי לכעוס על זה.
על מה?
כאילו, גם לא לכעוס בכלל זה לא טוב.
נכון, נכון, נכון. שלב ראשון, אני חווה את התסכול. למה זה ככה, איך זה קרה, בסדר. השאלה, לא להפוך את זה לאידיאולוגיה, כי המדרש הזה מספר לנו שהתוהה ובואה הזה, למה ומה פתאום ואיך, והתסכול, זה החוויה הבסיסית של הבריאה, כשהיא מרגישה שהשם שלח אותה למרחק, וככה גם אנחנו, לא הלך, זה נורמלי להרגיש בהתחלה, לכעוס על כל העולם ועל עצמי, אבל לא לעשות מזה שיטה. עכשיו, לחפש איך מתקרבים, זה איך אני מסכימה לשחרר את כל גל הרגשות הקשים האלה והכעס על עצמי ועל כל העולם, ואני מתקרבת למצב כמו שהוא. ומה אנחנו עושים? אנחנו עושים אידיאולוגיה מהכעס על עצמנו, אנחנו מלבישים על זה כאילו זה תשובה, ואנחנו עושים על זה נו נו נו. זה בדיוק הפוך.
נגיד אני במקום חשוך, נגיד עצמות, זה לא טוב להיות בעצמות, זה לחדל את זה?
כן.
לא צריך לנסות לצאת עם זה על כל הדברים?
איך? מי שמנסה להילחם במערבולת, הוא תובע. זה כלל בים, יש מערבולת. אתה רוצה לצאת מהמערבולת, מסכים איתך. אתה לא רוצה להיות רחוק, אתה רוצה להיות קרוב, אבל אתה עושה בדיוק את ההפך. זה נראה לך הגיוני עכשיו. מה אתה עושה? תובע. וזה הים הממשי, כן, הים הגשמי, זה עם הגלים. הוא מלמד אותנו כלל כזה שתראה את הדבר, שמי שמבין בים הוא יודע שמה שבן אדם צריך לעשות עכשיו זה להרפות. ולתת למערבולת לקחת אותו והיא תוציא אותו החוצה, והוא עושה בדיוק הפוך ממה שיועיל לו. הוא נלחם עם זה ורק תובע יותר עמוק.
למה לעשות דברים
שמשמחים? למשל, זה צורה טובה של התקרבות. את רוצה לצמח את עצמך? בסדר. רק לא לדלג על זה, פשוט רגע, להסכים, להרגיש עצובה רגע. לא כזה נורא, בסדר.
כאילו, אני לא
מבינה עדיין
מה זה אומר, להסכים,
אני פשוט להגיד את זה. קודם כל אני צריכה לגלות לפני שאני שואלת מה זה להסכים להיות עצובה או מה זה להסכים להיות זה, זה לראות שאני לא מסכימה בכלל. אני חייבת לראות כמה פעמים אני עושה בדיוק ההפך מזה ואני נאבקת בעצמי על מה שאני ועל מה שאני מרגישה. אז אם אני אסכים לקבל את זה, אז יהיה איזה מעגל בריא וטבעי של חזרה להתקרבות. אבל זה תמיד מתחיל מהשלב שרוב העולם רוצה לדלג עליו, פשוט לקבל וזהו. לקבל וזהו. רגע. להסכים להיות פה, להסכים להגיד, הכל בסדר. הכל בסדר. עכשיו, לא להתעקע שם, בסדר. אבל להסכים לקבל את זה ולהתגלץ החוצה. אז הוא אומר ככה. והכלל, כי כשהאדם פוגם ונופל על ידי זה למקום רחוק מהקדושה, אך השם יתברך חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. על כן מזמין לו שם, תקשיבו טוב, יש פה טיפ, רמזים לפי אותו המקום. הוא מזמין לו איזה זכות נדח, שיכול לזכות לפי אותו המקום הרחוק דייקה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נניח אתה הרסת, בסדר? הוא מדבר פה על פוגם ונופל. הוא מדבר על פוגם ונופל, אז מה יעשה? הקדוש ברוך הוא שולח לך רמזים איך להתקרב אליו. אבל כדי לשמוע אותם, אתה צריך להרפות, להסכים שהגעת לפה ולהתחיל להקשיב. להפסיק לצעוק שאתה רוצה לצאת מפה. בסדר, הגעת. תקשיב. הוא כותב, רמזים לפי אותו המקום, אז אחד, רמזים איך להתקרב אליו, ורמזים, מה הוא אומר? זכות שיכול לזכות לפי אותו המקום הרחוק דייקה. בתוך המקור האחרון, בשורה 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7. בסדר? שורה 7, זכות שיכול לזכות לפי אותו המקום הרחוק דייקה. מה זאת אומרת? משהו טוב, שאני יכול לעשות דווקא פה במקום הרחוק הזה, שלא יכולתי לעשות אותו אם הייתי באיזה מקום סבבה ויפה כזה ואידילי. לא הייתי יכול לעשות את זה. כמו למשל, אתן לכם דוגמה, לתת אהבה ליצור כועס. לתת אהבה ליצור כועס זה זכות נפלאה שכל אחד יכול לזכות בזכות הזאת כמה פעמים ביום. כן? ואתה לא יכול לזכות בזכות לתת אהבה ליצור כועס, אם אתה לא נופל לכעס. אז אם כבר כעסתי, אני אקבל זכות. הבנתם מה אני אומר?
לא.
כאילו פעם כעסתי, ואז אני רואה בן אדם כועס, אז אני מילה אותו ומביאה לו
אהבה. לא, לא, לא. קודם כל נתחיל עם עצמך. את עכשיו יצור כועס, עכשיו יש לך פה מצווה, זכות, שאת יכולה לזכות רק בגלל שכעסת. את יכולה לתת חיבוק למישהו שכועס עכשיו על כל העולם. זה לא יכולת לזכות לפני שנפלת לכעס. בולבלת, את יכולה לתת חיבוק למישהו מבולבל? זכות כזה, זה לא טריק.
גם מישהו מבולבל לעצמך?
כן, גם. ואז ברור שאחרי זה אני גם אלמד לעשות את זה לאחרים. אני אתן לכם איזה דוגמה כזאת, איזה זכות אתה יכול לעשות.
אני לא אשתה על עצמי, ועכשיו אני
יכולה
לרקת עצמי.
או בוא נגיד, זה קצת מתוסבך כזה, בוא ניתן דוגמה יותר פשוטה, אבל היא דוגמה מאוד נפלאה, אני חושב. ניתן דוגמה יותר פשוטה. היה לך איזה תוכניות, הגעת לאיזה מקום, וואלה, טעית באוטובוס, לא הגעת בזמן לאן שתכננת להגיע, יש שם איזה משהו גדול שאת חושבת שהוא נורא קדוש, והתבלבלת, לא ירדת בתחנה, ואת מגיעה לתחנה מרכזית, חדרה, באיזה זה, ואנשים שחקים שש בש ושתים ערק, לא יודע מה, ומוצאת שם איזה גבר. עכשיו, כל עוד את עסוקה באיך הגעתי למקום הדפוק הזה, אולי לא תראי שיש חיוך שיכול לתת למישהו פה. עכשיו, את שואלת את עצמך, איך אני מתקרבת חזרה, והקדוש ברוך הוא שולח לך רמז, שולח לך איזה נערה שמה כזה, שבא לה לדבר עם מישהו ויכול לדבר איתה. בעוד אני עסוקה באיך הגעתי לפה ולחוס על עצמי, פספסתי את ההזדמנות לדבר עם הגברת הזאת. זה דוגמה. כל צורה של זכות. יש פה, הנקודה היא, מה שאני מנסה להבהיר זה, עכשיו שהגעת למקום הרחוק הזה, אז תדע שיש לך פה הזדמנות לעשות משהו שלא יכולת לעשות במקום הקרוב, ואם היו שואלים אותך, אתה בטח לא היית מזמין להגיע למקום הרחוק הזה, אבל אם אתה כבר פה, אז בוא תעשה את הדבר הטוב שאתה יכול לעשות פה, ולא תשאל את עצמך, לחוס על עצמך, איך הגעתי לכאן. אלא יש פה זכות, הוא אומר, זכות שיכול לזכות לפי המקום הרחוק הזה דייקה, וזה עיקר הניסיון והבחירה שלו. כי אם יחזק ליבו בהשם יתברך, ויזכה שם לזכור בהשם יתברך בכל עת, ולעשות שם מה שיוכל בעבודתו יתברך, כפי מה שמרמז לו השם יתברך בכל מקום שהוא, תקשיבו טוב, אזי בקל יוכל לשוב להשם יתברך. לשוב להשם יתברך זה קל. מה חסר? שאני לא נכנס לקשב במצב איך מתקרבים, ואני עסוק בלריב עם המצב, אז אני לא יכול להתקרב להשם. אבל אם אני מסכים לקבל את המצב, אני רגע אומר, אוקיי, בוא, הגענו. מחבא מנועים, סוגר את הטלפון, מקשיב. יש רמזים, השם שולח לי רמזים איך להתקרב אליו, מפה. לא מהמקום שחשבתי שאני רוצה להיות, ושרציתי להיות, ושתכננתי להיות, מפה. כמו שאני, עם כל הבלגן, הוא שולח אליי רמזים איך להתקרב. תקשיב, ייתן לך. ואז תוכל לשוב בקל להשם יתברך. כי לפי המקום הזה יכול לזכות בעבודה קטנה, לעשות נחת רוח להשם יתברך, מה שלא היה זוכה לזה במקום קדוש ביותר. מה זאת אומרת? שנגיד נפלתי לעצבויות וכעסים ותסכולים על כל העולם? יופי. עכשיו אני יכולה רק להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי. זהו. עבודה קטנה, אבל היא שווה פי מיליון מזה שאת מבסוטה מהחיים, ואז את אומרת, זה שאת בכלל הרמת העיניים וביקשת עזרה לצאת מהמצב שלך, בתוך המצב השבור הזה, וזה הקטע המעניין. אז העיקר הוא, מה דבר קטנטן שאני יכולה לעשות פה, לפי המצב, כי אם אני ממש רחוקה ושבורה ורצוצה, אז מה שאני יכול לעשות פה בדרך כלל זה דבר קטן, לא יודע מה, להשתדל, לרצות, רק לרצות, לא להצליח, סתם לרצות, לא להיות, כן? ואז בקל, ברגע אחד תמתאי עצמך חוזרת לחיבור ישיר, ברגע אחד, בקל, בקלות. וזה סוד גלות ישראל בכלל, זה נכון לעם ישראל בכלל, הטריק הזה. ובפרטיות, הנפילות של כל אחד ואחד, שזה עיקר הגלות. מה זה גלות? זה הנפילות שלנו. אז הפואנטה זה מה אני עושה פה.
איך זה קשור קטע למה? זה כאילו סוג של להגיד הכל לטובה כזה.
אפשר להגיד ככה? אם זה. פשוט אני לא יכול לקבל משכורת לבוא להגיד לכם הכל לטובה. אז מרחתי פה איזה שעה.
איזה שיר מתקשר?
איזה שיר? בני חלה?
לא, תכף נראה.
שים שלום? זה תפילה, כן?
כן,
לא, זה קשור. זה הברכה האחרונה בתפילת 18, שאיך אני יודעת לזהות, אולי נסכם בזה. הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, שאני ידע שיש תנועה טבעית של מרחק והתקרבות בבריאה. שהקדוש ברוך הוא שולח אותי למקום רחוק, ואז אני צריכה לנסות לראות אם אני יכולה להתקרב משם. זו תנועה טבעית, שנקראת גם גלות, שנקראת גם גלות השכינה, שנקראת גם צמצום, שנקראת הרבה שמות, יש דבר, רעיון אותו רעיון, תוהו ובוהו, שההתחלה של הבריאה זה התרחקות. לצורך הטבה, אבל זו התרחקות שהיא יכולה להיות לא כל כך נעימה ולא כל כך סימפטית, בסדר? וזה כולל גם שאני רחוקה ממה שאני ראויה ויכולה להיות, זה המצב הטבעי והנורמלי של הבריאה. שאני מתעוררת באיזה גיל וקולטת שאני לא בדיוק אני, זה המצב הנורמלי שלי, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא ברא אותי בגלות מעצמי. אני לא אשמה, לא ההורים שלי אשמים, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה שאני רחוקה מעצמי, ועכשיו אני צריכה להתקרב לעצמי, להיות אני יותר ויותר. עכשיו, מה שאני צריכה לעשות, זה קודם כל להתחיל ללמוד לזהות את המצבים האלה. מתי אני רחוקה ומתי אני קרובה, שזה הסוד של אייקה. איפה אתה? אתה קרוב או רחוק? אם אתה לא יודע, אתה לא יכול להתקרב. אם אתה קרוב, מתנהגים כמו במקום קרוב. אם אתה רחוק, מתנהגים כמו במקום רחוק. תמיד אפשר להתקרב, אבל אתה צריך לדעת איפה אתה. אתה רחוק או קרוב? איך אתה יודע אם אתה רחוק או קרוב? זה מאוד פשוט. חיים, אהבה, חסד, צדקה, רחמים. קיצור, סבבה, מבסוט, נעים, זה קרוב. אוהב, שקט ושמחה, זה קרוב. לא, זה רחוק. אז זה לא שאני לא בסדר אם אני רחוק, אני פשוט יודע שאני רחוק. אני כועס על אנשים, על עצמי, אני נאבק, אני מתקן, אני זה, כל זה רחוק. ביקורת, ביקורת על עצמי, ביקורת על אחרים, זה מצב רחוק. מה מצב קרוב? אהבה וחסד, צדקה ורחמים, חיים. אני חי, יש לי חיות, אהבה וחסד, זה מה שאנחנו מבקשים מהשם. תן לנו באור פניך, מה יקרה כשאנחנו נהיה קרובים אליך? יהיה לנו את זה, חיים, נעים, טוב. עונג, שקט, שמחה, ברכה, שלום, כל זה. ככה אני יודעת. אם לא, אני רחוקה, יופי, בסדר, הכל בסדר. לא מרגישה רע עם זה, רק שואלת איך מתקרבים. מה עושים פה? מה באתי לעשות כאן? ואז הוא אומר, אם תקשיבי טוב, הקדוש ברוך הוא יגיד לך מה בא לעשות, מה באת לעשות במקום הרחוק הזה, וייתן לך לחזור אליו בקלות. ותרגישי עוד פעם חיים וברכה והכל, אבל עשית את הסיבוב שלך. מה באתי לחפש במקום הרחוק הזה?